הנה מגיע רגע בחיים שבו החלום והמציאות נפגשים. וילות היוקרה החדשות של א' ג' החזקות עם חוויית מגורים שטרם הכרתם. דמיינו את עצמכם מתעוררים אל הזריחה המריבה מעל הכנרת, כשהר ארבל המרשים משתקף במים הכחולים. אדריכלות חדשנית, חומרים איכותיים ותכנון מושלם, כל אלה יוצרים את בית החלומות שלכם. פרטיות מוחלטת, נוף עוצר נשימה, ומיקום אסטרטגי המשלב שקט כפרי עם גישה מהירה למרכזי בילוי ותרבות. זו לא רק השקעה, זה מימוש החלום שלכם. מספר הווילות מוגבל, לפרטים נוספים חייגו עכשיו, כוכבית 6947. א' ג' החזקות. החיים שתמיד חלמתם עליהם, מחכים לכם כאן.
רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, מה קורה, מה העניינים? קיקטוק בפרק חגיגי. חגיגי מכמה סיבות, הסיבה הראשונה, תרשו לעצמנו לעוף על עצמנו, פרק 100, גילי, הגענו לפרק 100, האמת, אני רואה הרבה פחות. אני רואה הרבה פחות, אנחנו נראים הרבה פחות.
הלכתי לקנות את ההוגה הזאת, היא אומרת לי, מי חוגג 100?
קודם כל, שערוריה של אולין, הנה, אני אומר לכם שגילי היה צריך לקנות הוגה, אני ציפיתי פה לבלונים, ורקדניות והפעלה.
אני עושה פה הכל, אני בועט לשער והולך להביא את הכדורים.
לגמרי. אתה בדרך כלל לא מביא כדורים, כי הכל נכנס, גילי. הכל נכנס, הכל. אז הנה ההוגה. וואלה, לא ידעתי.
העיקר אתה מתלונן.
וואו, יש מהולים. יואו, אני בשוק, איזה קטע.
העיקר אתה תגיד את ההוגה.
וואלה, הפתעתם.
איזה יופי.
יש אפילו סאונד אפקטס.
רציתי שסגי ייכנס בריקודים, כי הוא יודע לרקוד.
שלא יחשבו שזה בשבילי, הוא רוצה
לומר. וואה, אני בשוק. האמת, ריגשתם, כי הייתי בטוח, אני כעסתי שגילי הלך לקנות. כל הכבוד לכם. וואלה, שמחתי.
תודה רבה, תודה רבה.
נכון, חגיגית כזו.
אתה יודע שכמעט קניתי אותה? היא גם של באותה חנות, לא נגיד את השם. התלבטתי, אבל...
זה כאילו הוא גם מבוגרת, וזה להיות מבוגר, אבל להרגיש צעיר.
בדיוק. חברים, תודה רבה.
לא צריך, זה מדהים ככה, מדהים.
ככה בשמיים?
מדהים, גם ככה הזמן מוקצב באולפן, הרי אתם עוד מעט זורקים אותנו, אז תנו לנו להתחיל.
בסוף, ככה איתן.
תן לי בלון. איתן. קח לילדה שלי.
עד לילדה.
מזל טוב.
תודה רבה.
אתה מזה גידי או שאלה?
לא, ממש לא.
תגיעו ל-200 במהרה. לא, אבל אתה שים לי את זה.
לא, מה פתאום.
מדהים.
רבה, ממש מרגיש כמו יום הולדת.
מדהים. טוב, אז אם לא הבנתם, אנחנו חוגגים פרק 100, ואתה יודע, גילי, חשבתי על זה, צריך להביא לפרק 100 מישהו מיוחד. איזה רעיון מיוחד. אמרתי, בוא נביא איזה שחקן ששחק במכבי תל אביב. אז אמרתי, אולי נביא שחקן ששחק בהפועל באר שבע, אולי מישהו מביתר ירושלים, אז אמרתי, אולי מישהו מהפועל תל אביב, אתה יודע, צריך שחקן שעבר איזה משהו בקריירה. אז אמרתי, בוא נביא מישהו ששחק בכל הארבע קבוצות האלה.
רק את מכבי חיפה פספסת, אז קודם כל...
היה לי הזדמנויות.
נציג את בן ביטון, שאתמול הודיע על פרישה, ובבזק הגיע לפה לדבר, פודקאסט ראשון שלך, שזה גם מעניין, זה מראה כמה אתה...
כבוד הוא לי להשתתף בפרק 100 שלכם.
נכון, האמת, מרגש משני הצדדים,
מרגיש לי. כן, נחמד מאוד.
זה שזה פודקאסט ראשון שלו, זה מראה כמה הוא די מנותק תקשורתית, זאת אומרת, הוא אוף מוזר בעוד האולד סקול של פעם, של...
תמיד יחסית הייתי.
טרומידן הרשתות וההדלפות.
לאו דווקא ברשתות, אבל תמיד לא הייתי מיוחצן, בוא נגיד, נכון. תמיד לא הייתי מיוחצן.
אני, כשהייתי עיתונאי של הפועל באר שבע, אז בן היה אחד משחקני המפתח, והכרתי, וגם ניסיתי לעשות איתו המון רעיונות, זה לא צלח, למרות שאז עבדתי גם בגוף תקשורת מאוד גדול, והוא עדיין סירב בנימוס, למרות שהיינו יחסית מיודדים. אז כיף שבאת, וכיף שאתה חוגג איתנו את פרק המאה, וזה מדהים, כי אנחנו תופסים אותך, כמו שגילי אמר, אתה יודע, רגע אחרי שאתה מודיע על פרישה, אתה יודע, אתה מסיים את הפרק הכי משמעותי והכי גדול בחיים. איך היום שאחרי?
אז ככה, קודם כל זה מאוד מרגש, אני אגיד לך את האמת, למרות שאצלי הפרישה הרשמית אמנם הייתה אתמול, שהודעתי, אבל בתוך תוכי ועם אשתי והאנשים הקרובים אליי, אני כבר מדצמבר, בוא נגיד, פרשתי באמת, וידעתי כבר שאני לא הולך לשחק, אבל לקח לי ככה זמן להתבשל, אתה יודע, ואתה דוחה את זה, גילי, יכול להגיד לך, וזה קצת קשה להשלים עם זה אולי בראש, ועד שאתה מוציא את זה, אבל כן, זה כבר משהו שאני הרבה זמן בתוכו. אבל עדיין, כשאתה מוציא את זה לאוויר, זה לא כמו שאתה בתוך תוכחה בבית, פתאום, אתה יודע, ההודעות החמות, התגובות וכל הדברים האלה, וזה כיף, קצת עצוב, אני לא אגיד שלא, עצוב, מרגש, אבל זהו, ממשיכים קדימה, אני באמת עם הפנים קדימה.
למה דצמבר, מה היה דצמבר? התחלת את העונה בהפועל לוד, נכון?
אני אגיד לך, לא. קודם כל, סיימתי את העונה בבית"ר ירושלים במאי האחרון.
עונה שעברה, כן.
עברתי חצי שנה של ללא קבוצה, באמת. היה לי קיץ מאוד 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 מוזר. ואז ככה, אתה יודע, כבר נובמבר מאוד מאוד התגעגעתי לכדורגל, ועדיין לא השלמתי עם הסיטואציה שאני הולך לפרוש. גם בקיץ זה היה לי איפשהו בראש שכבר אני גופנית לא שם. עברתי עונה מאוד קשה מבית"ר עם פציעות, וגם לפני זה היה לי המון המון פציעות, תכף נדבר על זה, אבל... כבר ידעתי בתוך תוכי שזה לא, אבל היה לי קשה להשלים עם זה, אתה יודע איך זה, גילי, היה לי קשה מאוד להשלים עם זה, באמת. ובנובמבר חבר אמר לי, שרק בלוד, ווב אברהם, אמר לי, בוא תשחק ליד הבית, תהנה קצת מכדורגל, תשמור על כושר, בינואר, אמרתי, טוב, בינואר, אני אלך לשחק איפשהו, נשמור על כושר, גם יהיה יותר קל, אני אלך לחתום. חתמתי, באמת, קודם כל כמה שבועות ראיתי שזה לא בשבילי, זה לא זה, עם כל הכבוד, אין מה לעשות, זה לא בשבילי, ונפצעתי שם פעמיים במהלך של ארבעה שבועות, קראתי עוד פעם אמסטרינג, ארבע ראשי, אמרתי, חבר'ה, די, מספיק.
הספקת לשחק כמה משחקים?
שחקתי שם שלושה, ארבעה משחקים, קראתי ארבע ראשי, קראתי אמסטרינג, אמרתי, די, נמאס לי פיזית, מנטלית, הגוף שלי גמור. שחררתי, תחילת דצמבר כבר סיימתי שם, וזהו. וזה נגמר.
אתה יודע, זה קאט מוזר, כי כמו שאתה אומר, עונה שעברה עוד היית בביתר ירושלים.
נכון.
זה לא שעכשיו דשדשת נכון, כזה, נכון. והגעת להפועל לוד אחרי שהיית איזה שנתיים בלאומית, ובסוף אני מסתכל, אתה רק בן 34, אז מה, באמת הפציעות עד כדי כך, או שגם קצת החשק ירד, אתה יודע, החדווה?
גם בביתר, שנייה, שהיית עונה אחת, נכון?
הייתי עונה אחת.
שיחקת בחצי העונה הראשונה, נכון. ובחצי העונה השנייה כמעט ולא שיחקת כבר.
אז... זה שילוב של דברים. Okay. אני אגיד לך את האמת. קודם כל בביתר, הייתה לי עונה, כמו שגילי אמר, שיחקתי יותר לתחילת העונה, והיו לי גם המון פציעות, גם, שוב, אמסטרינג, מאמסטרינג לאמסטרינג, ואז תאומים קראתי, והייתי חודשיים בחוץ, ובאמת,
הרבה המון... שיחות עם חנה גוטמן.
לא, אני לא עם חנה, האמת. Okay. אני מישהו אחר, הייתי עם חנה שנים, אחלה חנה.
נכון.
אחלה okay. חנה, רק מילים טובות. אבל בכל מקרה, הייתה לי עונה, אז אחר כך לא שיחקתי כבר, כי גם... הגיעו אלמוג וברק, שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מעריך, למרות שלא שיחקתי, ואתה יודע, הדרך שלהם כבר לכיוון העונה הבאה, אז אתה יודע איך הדברים עובדים. ובקיץ, שמה, רציתי לשחק, לא אגיד לך שלא, רציתי לשחק, אני לא אשקר, לא רציתי לפרוש, רציתי לשחק, רציתי להמשיך לשחק, אבל לא באו לי הצעות טובות. בוא נודה באמת, לא באו לי הצעות טובות. אולי גם מרוב הפציעות שהיו לי, פחדו לגעת בי, פחדו זה, אני לא יודע מה היה, אולי כבר, אתה יודע, אולי אומרים סווה, אני לא יודע מה היה הדיבור. באמת שאני לא יודע, היו דברים הזויים ששמעתי, שלא דיברו איתי בכלל, ושמעתי את זה כאילו מהאוויר. אז זה בא ביחד, לא היו לי הצעות טובות, אבל כמו שאמרתי, לא השלמתי עם הסיטואציה בקיץ שאני פורש.
אפילו אמרת... ליגה לאומית לא היה?
היה לי ליגה לאומית, בהתחלה בקיץ, במספרים מאוד מאוד נמוכים, אפילו מזלזלים, ואתה יודע, אתה בדיעבד, אתה לא יודע, אתה אומר, טוב, אני חכה רגע, נראה מה זה. בדיעבד זה קל לדבר, שלא רציתי את זה, ולא פסעתי ליגה לאומית. לאו דווקא מהקטע שאני פוסל ליגה לאומית, וזה לא הגיע. ואז אמרתי לך, מה היה עם מלנות, ונפצעתי והכל, ופשוט שחררתי, כי א' הרגשתי מאוכזב, קצת מאוכזב, שלא היה לי את ההצעות שבאמת חשבתי שיהיו, ושאני אמשיך ליהנות מהמשחק. ואז הבנתי שדי, אני גם סובל פיזית ונפשית כבר עם כל השיקומים האלה, ואין לי משהו שיהווה לי אתגר ויעשה לי משהו טוב. אז אמרתי, די, לא רוצה להתבזות, בוא נגיד ככה, והחלטתי לפרוש. פשוט ככה.
אז זה כאילו...
עשיתי קאט, ממש ככה, כמו שעשיתי קאט. ובוויז'ן שלי רציתי להמשיך לשחק, לא אגיד לך שלא. כמו שאתה אומר, 34, יכלתי עוד למשוך. אבל מכורך הנסיבות, החלטתי שדי.
אוקיי.
אני עושה לזה סטופ.
לגיטימי, ואתה מרגיש לי מאוד שלם לפחות באיך שאתה מדבר.
היום אני מאוד מאוד שלם. היום אני מאוד מאוד שלם עם זה, כבר גם עיכלתי את זה, וכבר אמרתי לך, דווקא כמה שבועות האלה שם, שהבנתי כבר שאני לא מצליח, הסוג משחק שאני רוצה בראש, שאני כבר לא יכול לתת אותו, אז גרם לי להבין שוואלה, בסדר, זה מה שצריך להיות. כאילו, היית צריך את זה בשביל להבין שדי.
במוח ובמחשבה אתה עוד שם, הגוף בול. מבצע את הפעולות אחרת כבר.
בדיוק, הייתי עושה משחק שתיים, טיפה דוחף, אופ מרגיש, אופ זה, אופ קוריה, עוד שיקום, עוד חודש
בחוץ. וכל הפציעות האלה, זה בגלל שהתבגרת בגיל, או שזה, הרי אני לא זוכר אותך שחקן פציע, נגיד בבאר שבע, מה קרה פתאום?
לא הייתי פציע בכלל, בכלל, וגם באופי שלי, בהרבה תקופות, לא יודעים, הייתי משחק על פציעות ועל דברים, ולא הייתי מחסיר הרבה משחקים, רק אם אני באמת, באמת פצוע, אבל עם השנים זה החמיר, וברגע ש... התחלתי להיפצע באמסטרינגים במיוחד, זה החמיר כל פעם לא הצלחתי לדחוף, כי המשחק שלי הוא מאוד גם מתפוצץ.
כן, אתה אינטנסיבי מאוד.
ופשוט הגוף שלי כבר זהו, הגוף שלי כבר לא יגיב. אין לי איך להגיד לך את זה בדרך אחרת.
גם בגיל הזה שנפצעים, ככל שאתה נפצע בגיל יותר מבוגר, גם אתה מחלים יותר לאט.
והיו לי פציעות גם כתפיים, ברכיים, שרירים, הכל מהכל.
כל החבילה.
אבל זה לא הסיבה היחידה. אני באמת אומר בכנות, זה לא הסיבה היחידה, כי אם בקיץ הייתי מרגיש שאני גם מקבל את הכבוד שמגיע לי, אני באמת אומר את זה, ומקבל הצעות נורמליות, אז אני הייתי ממשיך. הייתי ממשיך, ואפילו הייתי סובל עוד, ונלחם על זה, ואתה יודע, וזה, אבל זה לא היה, וזה גרם לי להבין ביחד ש... טוב, אז אולי זה מה שצריך להיות.
וקטע, הוא אמר עכשיו משהו שרציתי לשאול תוך כדי הרעיון. כי לא משנה מה עברת בקריירה, חוץ מהתקופה באמת, ארבע, חמש שנים בהפועל באר שבע, למרות שהיית שם שבע, אבל היו ארבע, כי היית עוד בתקופת אלישע לוי. אני מדבר על תקופת ברק בחר. שבאמת קיבלת קצת הכרה ונבחרת ישראל, אמרת את זה עכשיו בסוף דבריך, הרגישתי שאף פעם לא באמת נתנו לך את הכבוד שמגיע לך, אני לא רוצה להגיד העריך ומקצועית, כי כן שיחקת במועדונים גדולים, נכון. אבל יש עניין של כבוד גם.
אני יכול להבין מה אתה אומר, לדעתי זה מתחלק לכמה גורמים, קודם כל, מבחינת של כבוד, בערכה, אני תמיד, תמיד הרגשתי שמקצועית מעריכים אותי טופ, טוב, באמת, נכון. כל המאמנים שהיו לי, השחקנים ששיחקו איתי, אנשי מקצוע, רוב הקהל, תמיד הייתי מאוד מאוד יציב בקריירה. מאוד מאוד הראיתי יכולת טובה לאורך זמן, יחסית, לדעתי.
כן, כן.
אז תמיד הרגשתי מאוד מוערך מקצועית. אני חושב שזה מתקשר גם למה שגילי אמר בהתחלה, שאני לא מיוחצן. אין מה לעשות, היום שחקנים שלא מיוחצנים עובר על המידה, הם לא סקסים אולי, בוא נגיד ככה במילה כזאתי, אז אתה יודע, פחות מדברים עליהם, פחות זה תפקיד פחות סקסי, אין מה לעשות, מגן זה לא חלוץ, זה לא גילי ורמוט שהיה פעם, או מאור מליקסון, או אתה יודע, שחקנים שהם יפים לעין יותר מדי, אז זה הכל ביחד, זה אופי, וזה המון המון גורמים, אבל מבחינת הערכה מקצועית, תמיד הרגשתי שאני שם, ותמיד נתנו לי את ההרגשה שאני שם.
אתה אומר כאילו יותר תקשורתית הרגשת שאתה לא מוערר?
כן, יכול להיות.
רציתי לשאול באחת השאלות שלי, אם אתה מרגיש underrated, שזה גם איזה...
כן, נכון, נכון.
מאוד מרגיש underrated. אני יכול להגיד לך גם שהיה לזה כבר איזשהו דיבור של בדיחה בין שחקנים שתמיד חוויתי כאילו בקבוצות שאיתי ונגדי, שתמיד אמרו לי הכי underrated בארץ, הכי underrated בארץ. ממש ככה כאילו. היו אומרים לי, ובאיזשהו מקום זה כן הרגשתי את זה, אבל שוב, תמיד את הערכה המקצועית, שזה הדבר הכי חשוב לי, והכבוד מהמאמנים, מהשחקנים, מאנשי המקצוע, קיבלתי.
ובנבחרת? כי בסוף היית הרבה שנים, המגן הכי טוב בארץ, אולי יחד עם אלי דסה.
איך זהו.
וכאילו אז... בסוף יחסית היית כמו...
נכון. אז אני אגיד לך, מהנבחרת זה קצת פספוס, אני לא אגיד לך שלא. נבחרת זה גם הרבה מזל, צריך להגיד את האמת, זה תקופות, וזה מזל, וזה מאמן שבא ונותן. ו... שוב, זה גם תקשורת, נבחרת, אין מה לעשות, דוחפים לנבחרת, מי שיגיד לך שלא, אז הוא משקר, צריך להיות טוב, אבל יש המון המון דברים בנבחרת, ויאמן לזכותו של אלי, אלי מגן מדהים, אלי אני חושב שהוא עושה קריירה מדהימה, והוא תמיד היה שם, והוא מאוד מאוד, אתה יודע, היה שם בכל הרגעים הנכונים, היה תקופות שאני שיחקתי יותר, והוא פחות בתקופות שאני הייתי בנבחרת, אבל מעבר לזה... פחות הוזמנתי לאחר מכן, גם בתקופות יותר טובות שלי, בהפועל תל אביב, שהייתי באמת בתקופות מדהימות, בשנה וחצי הראשונות שלי, גם לא הוזמנתי לנבחרת.
כן, תשמע, אז... זה גם מושפע מהצלחה של קבוצה.
גם,
בסוף יכול להיות. בסוף אתה צריך קבוצה כן. שתצליח, זה עוזר לך, אז אצל איזה מאמנים...
עוד משהו, זה גם בגללי, כי היו לי משחקים גם פחות טובים בנבחרת. אני יכול להגיד
שמשחקים ששיחקתי... כמה היו לך הופעות בסך?
חמש הופעות.
חמש, אצל איזה מאמן?
אלישע, ואצל
אוסטרי?
כן, אצל האוסטרי, הרוב אצל אלישע, אבל... והיו לי שם משחקים פחות טובים, אני חייב להגיד את האמת, גם נגד איטליה, היה לי משחק לא טוב, שמע, שחקנו נגד איטליה.
זהו.
אתה יודע, ואיטליה הייתה טובה.
איזה שחקן שיחק עליך?
לא שחקן דווקא, אבל היינו, הפסדנו 3-1 עם טלי, עם הצ'יפ
לסמי אופר.
3-1?
כן, 3-1.
והיה לי משחק לא טוב, היה לי משחק לא טוב, וזה... וככה, והיה לי, אתה יודע, לא הוכחתי את עצמי באמת, אז גם אני פה יש לי חלק בזה, חייב להגיד את האמת, אבל בסדר, אני, בסופו של דבר, אני מאוד מעריך ומוכיר תודה, בכלל שהייתי בנבחרת. לא כולם זוכים לזה. להיות ברגעים האלה. זהו.
אתה יודע מה, יש לך כאילו, זה כינוי בחוץ, כאילו, הכינוי הזה ש... כאילו, יש לך... זה גם ראיתי את זה מלא באינסטגרם שלך אתמול. כאילו, קוראים לך חיידק.
גרור. חיידק, לא, זה, זה, זה כזאת בדיחה פרטית שלי ושל דור מיכה, האמת, ו... כן, זה כזה... חיידק זה היה מהמובן של... שהייתי במגרש,
מציק.
שהייתי במשחק, הייתי מאוד מציק.
למה נזכרתי?
טל בן חיים, גם החלוץ, תמיד היה סובל ממני, היה תמיד אומר לי, אתה מתמסמק מפה,
הוא היה אומר לי את זה טל בן חיים, אני לא יכול לשחק נגדו.
כן, אז היה לי כזה, אז נהיה לי איזה מין סטיגמה כזאת, אתה יודע, של חיידק מציק כזה. אז זה נתפס, זה נתפס. גם גילי יגיד לך, היה זה פעם אחת שהוא גם ברח מני מהקו, אתה יודע.
באמת שאני לא זוכר ששיחקתי נגדו כמעט, אבל בסוף שקוראים למגן חיידק זה מחמאה.
זה מחמאה? למה נזכרתי בזה? כשהזכרת את טל בן חיים ואת הגול, אז אמרתי, נראה לי שטל פעם אמר לי שהוא לא יכול לשחק נגדו, שזה מעצבן אותו ברמות.
היו תקופות כאלה שהייתי...
טוב, בוא נתחיל לעבור קצת על הקריירה. אתה יודע, דיברנו הרבה על הסוף, ובאמת, על הישורת האחרונה, אבל אני לא יודע אם כשהתחלת את הקריירה, חשבת שיהיה לך כזאת קריירה.
ברור שלא. איזה שטויות, ברור שלא.
גדלת בהפועל תל אביב.
גדלתי בהפועל תל אביב.
ואתה לא עולה לבוגרים, נכון?
אז זהו, גדלתי בהפועל תל אביב.
אתה יודע מי שיחק לפניו בהפועל תל אביב? מי היה בבוגרים?
קנדה?
קנדה.
הוא דאג להבריח אותי להשאלה שם, אני לא אשכח, הייתי ילד הרמני בן, לא טוב לך פה, יש פה מלא מגנים, לך, תושאל, תחזור, וזה, הרבב אותי, אמרתי, בוא נעמוד, אמרתי, קנדה אומר לי דבר כזה, אולי באמת אני אלך, אני לא אשחק פה, וזה הייתי ילד ב-18. שהם היו, התאמנתי קצת וזה, לא זוכר את זה כמובן, אבל הייתי ילד צעיר, ובהתחלה שעליתי, היה באמת עומרי, והיה את דני בונדר, ואז בחוטבה. אני אכלתי, הרבה חרה בהתחלה. עליתי מהנוער, קודם כל הלכתי לנס ציונה, סיימתי שנתיים בנוער, הלכתי לנס ציונה להיבחן. רפי כהן, מאמן, לקח אותי. עשיתי עונה טובה, חזרתי להפועל תל אביב, ניצן שירזי, זיכרונו לברכה. מי היה יותר לפני, דרור קשטן או ניצן שירזי? לא יודע אם אתם זוכרים. דרור קשטן נראה לי היה. אז הייתי עם דרור, שנתיים הם עשו לי את זה ככה, סבלתי. קחו אותי למחנה אימונים, אוקיי, אמרו לי, כן, אתה תהיה בסגל וזה ופה ושם. עד אוגוסט מחזיקים אותי, מגיע, הבאנו את חוטבם, שחררים אותי, לך תמצא קבוצה, ילד צעיר באמצע אוגוסט, ותכף מתחילה הליגה.
זה הבאסה בהשאלות ממועדונים גדולים, אתה כל פעם הולך, גם אם עשית עונה טובה, מחזירים אותך, מוציאים אותך למחנה, ואתה באוויר מחכה לתשובה אם אתה ממשיך או לא.
ואתה ילד צעיר, ואתה מתרגש, ואתה הפועל תל אביב גדולה, ואתה הפועל תל אביב גדולה, דרור קשטן, והלכתי עוד פעם לנס ציונה, עוד עונה, עשיתי עוד עונה טובה, שוב חזרתי, ניצן שירזי, זיכרונו לברכה, גם יצא למחנה אימונים, אותו דבר, וזה, בום, חוזרים, אתה לא בתוכניות. לא אשכח את זה, זה 10 לאוגוסט, 15 לאוגוסט, התקשר אליי המנכ״ל של נוף הגליל, גיל ברם, בן, בוא, כבר זה סגורים, הסגלים סגורים, בוא תשחק. שמע, הייתי מתוסכל, ואמרתי לאבא שלי, די, נמאס לי, אני לא יכול, די, כאילו מה, ופה ושם. הלכתי, עשיתי עונה מדהימה בנוף הגליל, כמעט עלינו ליגה, ואז אבא שלי אמר, די, אני הולך אליהם, אבא שלי נכנס אליהם לזה, אז היה לי תביב, בדיוק העבירו את הבעלות למוני הראל, מי זה היה?
מוני הראל העביר לאלי תביב.
סליחה, מוני הראל העביר לאלי תביב, והם היו שם בין הכיסאות, ולא היה להם, אתה יודע, היה שם מלא בלנגן, אני אמר שם, די, התעללתם בילד, שנתיים אתם גומרים אותו, וזה, בואו תגידו, כמה אתם רוצים? שחררו את הילד, אמרו לו 50,000. 50,000 ב8 צ'קים, אבא שלי אמר להם, שמו, אין לי הרבה כסף, אתה יודע, בואו, תעזרו לי. חתמו לו מכתב, תביא 50,000 ב8 תשלומים, שחררים את בן ביטון. אמר להם, טוב, באה אלונה.
רגע, עצור. חכה שנייה, אני יודע לאן זה הולך. השאלה אם בשלב הזה, אתה כבר מחזיק מעצמך.
אני מחזיק מעצמי תמיד.
אתה עושה טובה בנוף הגליל.
אני אגיד לך מה.
אתה סבבה בנס ציונה, אבל כל פעם
אומרים לך לא בעבור. אני תמיד, האם יש קבוצה מאחוריך שאתה הולך לבדוק את הכרטיס?
אז רגע, אני תמיד מחזיק מעצמי. מאוד, מאוד, מאוד. באמת, אני יכול להגיד לך, תמיד האמנתי ביכולות שלי, ידעתי שאני שם, הרגשתי שאני שם, אבל צריך מזל, לא הייתי, שוב, לא היה לי איזשהו תקשורת, לא באתי מאיזה מקום עם כסף, ועם דחיפה ענקית, תמיד אבא שלי היה איתי, באמת, מדהים, עשה, קח אותי לכל מקום, איפה שצריך, אבל לא היה לי את המעבר לזה. ובאמת, זה היה תמיד, אם אני טוב או לא טוב, ידעתי שאני אהיה טוב, בסוף זה יגיע. האמנתי בעצמי, וידעתי שבסוף זה יגיע. ועשיתי איזה 100 הופעות בליגה לאומית, בשלוש שנים. יש לי איזה 100 הופעות, אנשים לא יודעים את זה. ויש לי איזה 100 הופעות, שזה לא מעט.
לא, לא, זה הרבה.
ואז באה אלונה, רצתה את בן תורג'מן בכלל, רצתה את בן תורג'מן, ואז ראתה, אמרה, אני עושה עסקת חבילה.
שניהם.
רצתה את שתינו, ובאותו רגע, התקשר אליי גם מנחם קורצקי, הם בדיוק עלו ליגה.
מי?
רעננה. אז היה ברעננה, עלו ליגה, אומר לי, בי, אני רוצה אותך בו. אז נהיה המצב, פתאום יש לי גם את אלונה, וגם את רעננה. כמובן, החלטתי בסוף ללכת לפועל באר שבע, קיבלתי שם חוזה 7,000 ו-1,000 נקודה, 5 שנים חוזה. כן, אבל לא אכפת לי.
ואבא שלך משלם את ה-50,000 שקל בתשלומים, לא אלונה.
לא. אז רגע, אז רצינו. אבא שלי רצה, היו לקנות, הוא אמר, זאת אומרת, הזדמנות. אבל אלונה אמרה, אם אני מביאה אותו, אני קונה אותו.
שלי.
שלי, ראתה. הפועל תל אביב חתמו את המכתב, איך שהם חתמו, באו באר שבע, הביאו 8 צ'קים, הם רצו למות, הפועל. למות, למות, כי אם הם יודעים שיש את באר שבע מאחורי, א', הם מבקשים הרבה יותר. זה לא נגמר ככה.
ובטח שלא בשמונה צ'קים.
במיוחד בתקופה היא, אני לא יודע כמה אתם יודעים, אבל אלונה אז עוד לא הייתה מנוסה כמו שהיא היום, אם זה במסעי ומתנים, בחוזים,
אז היה מס באר שבע.
נכון.
אז זה ממש היה, זה התחיל.
אז אחרי שהם חתמו את זה, הביאו את המכתב, היא באה, הביאה להם את הצ'קים, הם כאילו חשבו, מה, עבדתם עלינו, ופה, ושם אמרו לאבא שלי, אבא שלי אמר להם, חתמתם, זה מה שהיה. לא משנה, זה נגמר ככה, ובסוף היא קנתה אותי ב-50,000 ב8 צ'קים. ככה הגעתי להפועל באר שבע, וזהו. וככה זה התחיל.
כן, אבל הגעת להפועל באר שבע שכאילו הייתה בתחילת בנייתה.
הגעתי להפועל באר שבע שהם נשארו בליגה מחזור אחרון, דובב גבאי שם בנתניה.
נכון.
נכון, ואז באתי עם ברדה ובוזגלו, ושהם הגיעו באותה עונה.
זה הרגיש בשנה הזאת שבאר שבע הולכת למקום אחר.
הרגיש שיש משהו אחר.
כן, שקורה משהו אחר.
מבחינתי אני בא, ילד צעיר, שרק היה בליגה לאומית כל הזה, פתאום אני רואה את מאור בוזגלו נכנס לחדר הלבשה, ואת יניב ברדה, ושחקנים גדולים, אתה יודע, ואני כאילו בווסר מי, לאט לאט, ואני לא אשכח, אלישע, באימון הראשון, בא אליי, אני לא אשכח את המינים שלו, אמר לי, תראי יכולות, ויהיה בסדר. תראי את היכולות, ויהיה בסדר. ככה הוא אמר לי. ככה הוא אמר לי, ובאמת, חצי שנה ראשונה ככה, זה היה כניסה, ופה שיחקתי שם.
התקראת עם אביתר אילוז.
עם אביתר אילוז, וזה, ואז כבר לקראת סוף העונה, חצי שנה האחרונה, כבר שיחקתי את כל העונה, ומשם כבר רצתי קבוע, ואלישע, זה היה מאמן ראשון שבעצם נתן לי את ההזדמנות בליגת העל, ואני גם הנבחרת, אגב.
נכון.
אני מאוד אוהב את אלישע. מאוד מעריך אותו, בתור בן אדם, באמת.
בתור טקטיקן.
בתור, כן, טקטיקן ובן אדם. באמת, בחור מדהים.
איך היה החיבור הזה לבאר שבע? כי באמת עברת איתה, כמו שאתה אומר, מרגע שהם נשארים בליגה, בעונה, במחזור האחרון,
נכון.
למעבר הזה ללהיות הקבוצה הכי טובה בארץ.
אז אני אגיד לך מה, קודם כל בהתחלה זה היה, עצינו עונה ראשונה מקום שני, לאחר מכן מקום שלישי, אחרי קריית שמונה סיימנו בסוף, ואז בברק. אבל בשנתיים הראשונות זה היה סוג של התחשבות כזה.
זה היה עוד בווסרמיל.
עוד בווסרמיל, ברור. אני שחקתי בווסרמיל, זה היה בווסרמיל שהיה אז...
איזה אצטדיון נוראי.
שזה גם היה כיף, כן? שעברנו בווסרמיל.
אצטדיון נוראי.
ברק הגיע.
לא, זה לא היה נוראי, אבל אגב, אנחנו התאמנו גם בווסרמיל אחרי... גם אחרי שעברנו לטרנר, עדיין היינו תאמנים בווסרמיל, עד שהרסו אותו.
כשברק הגיע לבאר שבע, זה היה במעבר לטרנר?
במעבר לטרנר.
זאת אומרת, הוא לא היה בווסרמיל.
הוא לא היה בווסרמיל. הוא התאמן.
הוא יודע מתי להגיע, גילי. הוא יודע מתי להגיע.
הוא יודע, נכון. אבל היינו הרבה זמן בווסרמין. כאילו, מבחינת אימונים, מתחם, זה היה מתחם שלנו גם איזה שנתיים.
עד הבית האדום.
עד הבית האדום, זה היה רק באליפות השלישית, אם אני לא טועה.
נכון.
כאילו, שנתיים היינו בווסרמין. קבוע, מתאמנים, ברק, הכל, כאילו. אבל המשחקים היו בטרנר. כן.
אז המעבר הזה, כאילו, עם אלישה, מה היה חסר? מה הרגשת שחסר עם אלישה? כי בסוף הייתם קבוצה טובה, כי בא ברק, וזה היה יסודות.
לא היינו קבוצה מספיק טובה. לא היינו קבוצה מספיק טובה.
לא הרגשת שאתם מתחרים במכבי תל אביב ההיא?
בעונה הראשונה עם אלישה הרגשתי כן, אבל עדיין זה לא היינו מספיק בשלים לזה. יש בשלות שאתה צריך, בשביל לקחת אליפות, או בשביל לעשות שושלת כמו שעשינו כביכול, אתה צריך בשלות לזה. אתה צריך בשלות, אתה צריך קבוצה חזקה, אתה צריך את טוני למקמה, אתה צריך שחקנים חזקים, אתה צריך את מיגל ויטור, בסיס שלו, ואתה צריך שחקנים, ואתה צריך צוות, כי... כל טוב, באמת, אלישה, כבודו במקום מונח, ולא רק אלישה.
אלישה עם שמעון ביטון, נכון?
נכון, הצוות לא היה מספיק עמוק וחזק. מי המאמן שוערים, אני אומר לך, והיה מנהל הקבוצה, ואחר כך שאביתר היה מנהל קבוצה, אז הוא גם מאוד השפיע על הקבוצה. מאמן קבוצה צעיר, לפני זה היה מנהל קבוצה אחרת. הכל הצוות, הכל שם השתנה.
האצטדיון החדש.
האצטדיון, הכל בא ביחד, החיבור עם הקהל, פתאום וסרמיל, זה לא טרנר. טרנר הביא עוצמות אחרות. טרנר גם מה ש... כל הכבוד למה שקורה עם באר שבע. וטרנר והכל, מי שיודע באמת, זה טרנר של גם היום, זה לא מתקרב על מה שהיה פעם. אנחנו היינו יוצאים לחימום, משחק היה אז ברבע לתשע, היינו יוצאים לחימום ב-8, אין כיסא אחד באצטדיון ריק. היו מחכים לחימום, לא מחכים למשחק. זה היה דברים אחרים, זה היה... זה
הייתה רשימת המתנה בזמנו של 30,000.
זה לא היה, זה אין מה להשוות בכלל. לדברים
שלי. אז בוא דבר איתי על התחושות שלה, של כמה עוצמתיים הרגשתם, כמה אתה הרגשת אז, שאי אפשר לנצח אתכם.
אז אם אנחנו, אז נדלק קדימה,
לשלוש שנים של
בחר. אחרי השש-שתיים, נדלק,
אחרי השש-שתיים. לא, למה? בוא נדבר על השש-שתיים, רגע, הזכרת לי אותו.
עבור את השש-שתיים,
כמה טראומטי היה היום הזה בסמי עופר?
היה טראומטי, אבל אני חושב ששוב, זה אחד הדברים שגרמו לכל להיות יותר טוב אחר כך.
אתה יודע,
זה... כי הבנו שבאמת אנחנו עדיין לא שם.
לשש-שתיים הם הגיעו... אלונה,
יאמר לזכותה, עשתה את מה שצריך לעשות.
אבל לא, היא עשתה את זה לפני.
נכון, לא משנה.
לשש-שתיים הם הגיעו כשאלישע יודע שהוא לא מאמן עונה.
אבל אולי זה נתן את הגושפנקה, אני לא יודע. אבל בגדול, הבנו שאנחנו עדיין לא שם, ובגלל זה עשו מה שעשו, והביאו מי שצריך להביא, וניתה קבוצה, באמת, ברמה, מכל הבחינות.
אז בוא דבר איתי על ההגעה של ברק בחר, ומגיע ג'ון, מגיע טוני וקם, ושיר צדק לפי דעתי גם באותה עונה.
מדהים, 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 מדהים. שיר זה באמת היה מאוד מאוד משמעותי באליפות הראשונה, גם באליפות השנייה, באליפות הראשונה היה מפלצת. באמת, כי גם מה תשכח שמיגל לא היה.
כן.
מיגל היה באליפות הראשונה. זאת אומרת ששיר היה הבלם המוביל, והוא היה מדהים. איך אני אגיד לך מה היה? קודם כל הייתה קבוצה מאוד מאוד חזקה. צריך להבין, באר שבע, אתה יודע, גיל אולי פחות, זאת עיר שהיום גם, אבל אז כל כך צמאה, כל כך הייתה צמאה להצלחה, תמיד היה את הקטע של, אין מה לעשות, זה מי שיגיד לך שלום, גם משקר. תמיד, אנחנו מהדרום, כאילו הם מהמרכז, כאילו הסתכלו על זה ככה, עוזרים להם, פה, תמיד היה את זה, אין, זה סוג של, אני לא אקרא לזה התקרבנות, אבל אין מה לעשות, סוג של, אתה יודע, כאילו, מסתכלים עלינו אחרת. ואחרי ש-40 שנה באמת הם לא לקחו אליפות, ואז טרנר הגיע, והקבוצה הצליחה, ושחקנים איכותיים, ומליקסון, ובוזגלו, וברדה, ווואקמה.
אוגו, ואובן.
אוגו, ואובן.
רדי הגיע ממכבי.
רדי הגיע, שהוא עשה עונה מדהימה, 7-7, אם אני לא טועה, משהו כזה גם, באמצע שם.
גם, הוא עזב את מכבי כאילו... כבר לא מעניין שם.
מכבי אוהבת לתרום שחקנים לבאר שבע מדי פעם.
ואז הוא עשה 3,000.
איזה רדי, איזה דן ביטון כזה, זה, הם אוהבים כאילו...
על טקסה.
כי הם מכבי. כי כביכול, לדעתי, איך שאני רואה את זה, כי אנחנו מכבי. הוא רוצה ללכת, שילך. גם אם הם לא עושים את זה בכוונה, בתת מודע שלהם, לדעתי, גם אני הייתי שם קצת, אז בתת מודע שלהם, אנחנו מכבי. הוא רוצה ללכת לבאר שבע, שילך לבאר שבע. ככה אני רואה את זה.
מעניין.
מאוד.
ככה אני רואה את זה. תמיד זה, לדעתי, ככה זה, אין מה לעשות, זה...
ובאליפות הראשונה,
זה לטוב ולרע אצלם.
אני אגיד לך גם מה.
אתה לא יכול להספיד אותם בחיים.
האליפות הראשונה של הפועל באר שבע, אני חושב שהייתה עוד יותר מיוחדת, כי ערן עוד היה במכבי.
אני אגיד לך מה, אז האליפות...
וערן עשה עונה של 350 גולים כזה.
ערן עשה 36, ערן עשה 36, הם היו בליגת אלופות, הם עשו עונה מדהימה, הם עשו 81 נקודות. מכבי תל אביב, אנחנו עשינו 83. עונה. זו עונה הייתה מטורפת, וזה היה בבלופי דיישן עדיין.
כן.
אתה יודע, לקחנו את האליפות בלופי דיישן, ערן עשה עונה מטורפת, לא הגיונית. מכבי הייתה מצוינת, זה היה, זה לא שעכשיו לא היה לנו תחרות או זה, והכינו קבוצה חדשה שרק התחברה. וברק היה משהו מיוחד. ברק היה משהו מיוחד. האליפות לא פחות רשומה על ברק. כאילו, מהשחקנים וזה. כי, קודם כל, הוא כן היה חסר ניסיון טיפה באליפות הראשונה. בהתחלה הוא עשה כמה טעויות. הגיע, ובהתחלה פתאום טוני לא פתח פתאום.
לא, הם יצאו לאיזה משחק באקו נגד האקו, שהוא כבר הכיסא רועד.
טוני לא פתח. זוכרים, טוני לא פתח.
ואז מה, אני זוכר את המשחק שהיה אחרי זה, היה מכבי פתח תקווה בטרנר.
זה מין התחלה של קוז'וך כזה העונה.
נכון, מכבי פתח תקווה בטרנר, 5.
5.
5 משם, כבר לא מסתכלים אחורה. אבל אני יכול להגיד לך שמבחינה מקצועית, ומבחינת הרתעה, ומבחינת זה שהיינו באים למשחקים וכבר כבר בעלייה לדשא, אנחנו כבר יודעים שאנחנו מפרקים את היריבה, סלח לי שאני אומר את זה, ומשפטים של שחקני יריבה אחר כך ברעיונות שאנחנו חסרי עונים, זה היה באליפות השנייה. שם לדעתי, זאת הפועל באר שבע הכי חזקה שהייתה, והפועל באר שבע שהיא לדעתי בהיסטוריה של הקבוצות הישראליות, כאילו, בטופ, כאילו ברמה. של הקמפיין האירופאי, עם האליפות השנייה.
זה סנסירו וסנט מרי.
זה גם היה בעונה השנייה, הקמפיין האירופאי?
כן, שלקחנו את האליפות באיזה 11-12, באמת, כבר היינו כאילו כאילו שיחקנו כאילו, וידענו שכאילו זה יבוא, אתה מכיר? כאילו אגיד לך את זה בדאבל.
גילי חווה את זה נראה לי גם, לא?
חווה את זה גם.
כן, כן.
שאתה מאמין בקבוצה. שהם היו סוגרים את השולחנות כבר במחצית. שהם היו סוגרים את השולחנות במחצית לאחרי זה.
אחרי זה בקבוקים יוצאים.
אז יגיד לך את זה. יגיד לך. אז ככה הרגשנו, כן.
שאתה בקבוצה חזקה, אגב, גם אם אתה בא לסרק נגד יריבה יותר חזקה ממך, באירופה לצורך העניין, אתה עדיין מאמין שאתה הולך לנצח אותם, בגלל שאתה כל כך מאמין בעצמך.
ותמיד יש לך את טוני, שאתה זורק עליו את הכדור, והוא שם את הגוף, אז אתה יודע שיש לך אוויר לזה כמה דקות.
בעיניי, הפעולה שאני הכי זוכר ממך בקריירה, זה המשקוף בסנסירו.
די, נו, הרגת אותו עכשיו.
למה?
כי מבחינתי, אני חושב שהוא נזכר בזה, והוא אומר,
לא,
ראיתי זה השבוע, עוד פעם, אתה יודע, ראיתי, עברתי על כל, מהפוסט שהוצאתי ושל הפרישה, אז עברתי על כל הדברים, ואני רואה את הזה, ואני לא, ואתה יודע כמה דיברו איתי על זה, אם זה היה נכנס, אם זה היה נכנס, איפה היית ואיפה זה.
אז אני הבנתי, קודם כל עשית משחק C שם,
כן,
היה
משחק טוב.
והייתה ציפייה שלך מעצמך, מהסוכן, לצאת לאירופה אחרי זה, נכון? כי אלונה מציעה לך חוזה חדש באזור הזה.
היה לי ציפייה ענקית. אני יכול להגיד לך שאחרי האליפות השנייה, שיחקתי משהו כמו 60 משחקים רשמיים בעונה הזאת. 60, רשמיים, רשמיים, תבדוק אותי. ליגה, גביע, גביע טוטו, נבחרת.
אירופה.
אירופה, היה לי איזה 16 משחקים באירופה, עם המוקדמות והקמפיין, ואחר כך הגענו ל-32.
עד בשיפטש.
היה לי משהו קרוב ל-20 משחקים אירופאים, רק בעונה הזאת. שחקתי משהו כמו 60 משחקים רשמיים, אני ושיר צדק, והרגשתי שאני, א', רציתי מאוד את הצעד הזה, והרגשתי שאם אני לא עושה את זה עכשיו, אני לא יודע אם זה יהיה. באמת זה לא היה, כמובן, בדיעבד, אבל אני לא יודע אם זה יהיה. הבעיה הייתה, היחידה, שאלונה ביקשה פשוט מלא כסף. היא ביקשה 2 מיליון יורו עליי.
די, נו.
וזה היה...
איזה קבוצות היה מדובר?
אני אגיד לך למה. היא הגיעה בקיץ, היא ידעה שאני רוצה לעזוב לאירופה. אני תמיד הייתי מאוד כן, עם אסי, אסי היה מאוד מאוד קרוב אליי, אסי רחמים. ואני אמרתי לו מה אני רוצה מההתחלה, לקחתי אז את דודו דהן, הוא היה סוכן שלי באותו זמן. אתה יודע, כולם אמרו, דודו, דודו, מוציא ויוציא, ואני מאוד, מאוד רציתי, והוא אמר לי גם, שאנחנו נעשה מה שאפשר, ואנחנו נביא הצעות, אבל אלונה רצתה 2 מיליון יורו. למה? כי היא קנתה את דור אלו, בקיץ, אחרי האליפות השנייה, 50% מהכרטיס, ב1 מיליון דולר. אז היא אמרה, אם אני קונה את דור אלו ב50% במיליון דולר, אז כמה שווה בן ביטון? ככה זה היה. ממש, אז...
אבל היו? כאילו, אתה, דודו, מספר לך, הקבוצה הזאת רוצה אותך, ואם כן, אז מה הקבוצה
מעניין? היו, ואני לא אשכח, היינו במלון בליאונרדו, בחיפה, הוא מעלה אותי לאיזו קומה גבוהה, לפחות לפני משחק, פתאום אני רואה את ליאור רפאלוב, עם דודו, לא יודע, כנראה עשו גם איזה משהו, לא יודע איפה ליאור, אז היה באותו זמן בבלגיה, הוא היה, אני לא יודע באיזה קבוצה, כנראה היה איזה מעבר גם, איזה חוזה עם ליאור, היו בליאור, בשיחות עם ליאור וזה, ואז הוא אומר לי, בן, שמה, יש לנו הצעה מהצ'מפיונשיפ, בליגה השנייה באנגליה, 800 אלף דולר מעבר. אין יותר. כאילו, זה היה הסכומים, ודיברתי עם אסי והכל, הוא אומר לי, טוב, בן, שתלח לי את ההצעה. ודודו אומר לי, לא, אני לא יכול לשלוח, שיתנו לי את האוקיי. דודו, אתה מכיר אותו, אני לא יודע איך הוא... זה, אמר לי, הוא אמר לי, תגיד להם, שיתנו לי מספר, שתגידו לי את המספר. הוא אומר לי, לא, אסי אומר, היה יום אחרון לעברות, משהו כזה. אסי אומר לי, לא, שישלח לי את ההצעה. דודו אומר לי, לא, אני לא יכול, הם לא רוצים לשלוח. קיצר, תתחרבן.
הרבה פעמים הקבוצה מחכה למייל, להצעה מהמועדון של עניין.
כי הם רוצים לראות ככה.
יש סוכנים שרוצים להיות באמצע.
בדיוק.
להם לתווך, הם לגזור מאיפה שאפשר.
נכון, כנראה אני לא יודע איך זה היה. אני לא יודע, אני לא מבין בזה גם, לא הבנתי בזה. אני בתוך תוכי ידעתי שברגע שאלונה רוצה את הסכומים האלה, זה לא יקרה, ובואו אני אגיד לך את האמת, בן ביטון לא שווה 2 מיליון, גם לא שווה אז 1.5 מיליון יורו, אני גם לא חושב שאף מגן בליגה הישראלית כרגע שווה 2 מיליון יורו.
זה מה שקנדה אומר על פיינגול.
פיינגול.
נכון. אני לא חושב שפיינגול שווה 2 מיליון יורו.
רגע, אז כמה נמכר אופיר דוד זאדה או שהוא לא נמכר? אופיר היה איתך באליפות הראשונה. כן, אופיר עזב. והלך לגנט.
אופיר הלך לגנט גם, איזה מיליון נראה לי, יורו, גם דולר.
זה בטח אבל גרם לך כאילו להגיד, רגע, אופיר יוצא לחול, אני לא פחות טוב ממנו.
אתה יודע מה הסיפור עם אופיר?
ש?
אתה יודע מה הסיפור עם אופיר?
לא, תזכיר לי.
היא לא רוצה לשחרר אותו. אופיר היה גמור. אופיר אמר להם שהוא בדיכאון קליני, הלך לאנונה, שם יד על מזוזה. אמר להם, אתה משחרר אותי, אני אעשה משהו לעצמי.
כמו שנכנסים לקבן.
אני לא צוחק. אמר לה, הבטיח לה שאני חוזר, עשה הכל, אמר להם, הוא לא דיבר עם אף אחד.
איך לא עשית את זה גם?
אמר להם, אני לא מדבר עם אף אחד, הוא עשה פרצופים, הוא עשה הכל להשתחרר. אני מאוד מעריך את זה. הוא רצה משהו.
אני תמיד אומר ששחקן שרוצה לעזור, בסוף תלוי בעצמו, כמה הוא רוצה לעשות, כמה הוא הולך לקראת זה.
נכון, אז אני אגיד לך מה, קודם כל, שלא יבינו נכון, אני מאוד הערכתי את המקום שאני נמצא בו. מאוד הייתי מוערך, מאוד הייתי אהוב, מאוד העריכו אותי.
שדרגו לך את החוזים כל הזמן?
שדרו, פתחתי את החוזה איזה 5 פעמים בבאר שבע.
יפה.
מ-7 עליתי ל-12, מ-12 ל-17, מ-17 ל-2,
עליות לא כאלה. התחלת מנמוך מדי.
בהתחלה התחלתי מ-7,000. אבל כן, לא, אבל בסוף ברוך השם, אני לא יכול להגיד שלא תוגמלתי, ולא באמת לא העריכו אותי, אמרתי לך מכל הכיוונים, והיה לי ברק בחר. אין, ברק בחר מבחינתי, זה תמיד כל עוד הוא היה במועדון, אז אני הרגשתי טוב, וזה
הדמות... כל עוד שגם הרגשת שאתה משחק בסוג של אירופה.
נכון.
עם הקהל והשגים.
נכון, כל עוד ברק בחר היה, שהוא באמת הדמות המקצועית הכי משמעותית בקריירה שלי, אז, וגם דיברתי איתו על זה. ואחרי שנפלו לי כל מיני דברים כאלה קטנים, גם בגלל הסכומים, זה, אמרתי לו, ברק, תקשיב, זה הזדמנות שלי, אם לא עכשיו, לא, כאילו, לא יהיה לי. אמר לי, בן, אל תדאג, כאילו, יהיה, זה יבוא, תישאר, בסוף זה יבוא, אם תבוא הזדמנות, אנחנו ניתן לך, זה היה. הוא גם רוצה שאני אשאר.
איך הוא לא לקח אותך למכבי חיפה אז?
כן, אנחנו נגיע גם לזה.
אה, יש כזה דיבור?
היה איזה משהו, כן, אני אגיד לך. בסוף נשארתי, חתמתי חוזה 5 שנים חדש, 4.5 שנים, 4 או 5 שנים חוזה חדש, אחרי האליפות השנייה, וזהו, בסוג של ויתרתי על זה. אמרתי, אם יבוא משהו סבבה, אבל אם לא, אני פה.
אתה יודע, היית שחקן מאוד אהוב בהפועל באר שבע.
נכון.
כמה, 7 שנים?
7 שנים הייתי שם.
7 עונות בהפועל באר שבע, וזה הסתיים חצי כוח.
נכון.
הסתיים חמוץ קצת.
הסתיים לא טוב.
הסתיים חצי כוח.
למה?
יכול להגיד לא טוב גם.
אפשר להגיד לא טוב, נכון? אפשר להגיד לא טוב. כאילו התהפכו עליך קצת, הקהל, קצת המועדון.
כן, לא בצדק.
אתה יודע מה היה?
על מה אבל?
הקורונה.
קורונה, לא בצדק. זה משהו שלא כולם... האמת התראיינתי בעבר וסיפרתי מה היה. סיפרתי מה היה, אבל לא כולם
עדיין... ספר שוב, אני לא יודע.
לא כולם עדיין יודעים את זה, זה סיפור קצת לא נעים, אבל זאת האמת. הייתה קורונה. קודם כל, זה התחיל בזה שזו הייתה עונה שאנחנו כבר לא בכיוון. בעונה החמישית של ברק, שברק כבר הלך באמצע העונה, ואז בא יוסי, ומסכן יוסי שבא למועדון גדול, וכל כך רצה להצליח, ופתאום נכנס לבלגנים של קיצוצים, וקורונה, ובלי קהל, ויוסי היה גמור מזה. בצדק, ונכנס לבסור לקחנו גביע. אבל אני אקדים את זה ואני אגיד. בקיצור, אז כבר זו הייתה עונה שלא היינו בכיוון, והיה המון חוזים כבדים במועדון, וסוג של, היה צריך כבר, זה הרגיש, זה סוג של מיצוי, וצריך תחלופה, אתה יודע איך זה, אחרי המון שנים. ואז באה הקורונה, ואנחנו נראה לי היינו המועדון הראשון, עוד לא היה שום הסכמים, עוד לא היה כלום. באמת, עוד לא ידעו לאן זה הולך.
שם שמעו פעם ראשונה את המילה חלט.
חלט.
נכון. ובאמת, זה היה נורא 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 בהתחלה, אף אחד לא ידע לאן זה הולך, אוקיי? לא בעולם ולא בארץ. אגב, לא רק בארץ, גם בעולם עוד לא היה כלום. טוב, אנחנו הולכים לבית של אלונה, זומנו לשיחה.
מה, כל הקבוצה או כמה שחקנים בכירים?
לא, כמה שחקנים. היינו אני, היינו מיגל ויטור, אוהד לויטה, לא הייתה, מי עוד היה שם? בן שר, כמובן, בן שר.
כסף.
בן שר. בן שר היה, אם אני לא טועה, היינו איזה 5, משהו כזה, התפוסתי על המילה עם 5 או עוד איזה שחקן שהיה, זה בוודאות ה5 שהיו, כאילו. ויושבים אצל אלונה, אלונה נרקץ, אסי רחמים המדהים, כמובן. העורך דין של המועדון, עידו בר נתן, היה אז בזמנו, ואני לא זוכר אם... אלי בעלה של אלונה היה, לא זוכר אם היה כל השיחה, או שהוא בא והלך כזה, הוא גם היה בזה. זאת אומרת, 12 איש, כמה בשיחה אנחנו?
קבינט.
קבינט. קבינט, ואנחנו יושבים, והם מסבירים לנו את הצורך של המועדון, לקצץ. לקצץ. עכשיו שוב, אני מודיע שוב, אנחנו בהתחלה של ההתחלה, אף אחד לא יודע כלום, אנחנו 25 איש בקבוצה, זרים, לא זרים, לא יודעים כלום. אומרים לנו, צריכים לקצץ, יש עכשיו, הקורונה תהיה, לא יהיה קהל, לא יהיה הכנסות, לא יהיה זה, לא יהיה פה, לא שם. ואנחנו אומרים לה, אין בעיה, לא נע, כאילו, אנחנו רוצים, כבר היה דיבור שמתחילים, שהשחקנים שצריכים לעבור ללכת המועדונים, והכל וזה וזה. אמרנו, אנחנו מוכנים כאילו לבוא לעזור למועדון. מה הדיבור? אז ככה, אמרו לנו, אנחנו רוצים לחתום על חוזה של 15 חודשים קדימה, של קיצוץ של 35% לשנה וחצי כמעט קדימה. עכשיו אני סתם נותן לכם כאילו זה, אף קבוצה לא חתמה לו יותר מ3 חודשים, זה היה בכל הקבוצות 3 חודשים קיצוצים, ואז לא יודע מה היה. קודם כל היינו בשוק, לא הבנו מה קורה, כאילו 15 חודשים, גם שחקנים, שחקנים כדורגל, צריך להבין, אגיד לך גילי, הם לא מבינים בחוזים יותר מדי, כאילו לא מבינים, גם מפחדים מהדברים האלה, לא יודעים מה הדברים, דבר שלא היה בחיים, זה אף פעם לא היה, לא יודעים מה זה. אז אמרנו לאלונה, למה כאילו 15 חודשים? אין בעיה, בואי נעשה, 30, בכלל לא דיברנו על מחיית סכומים, של 35%, זה בכלל לא דובר. אמרנו לה, למה 15 חודש? כאילו בואי נעשה 3 חודשים, בואי נדבר, בואו נדבר.
הקורונה התחילה במרץ, נשארו 3 חודשים לסוף העונה, העריכו נכון. את העונה בעוד איזה
אז חודש. אז אמרנו, כן. בואו נעשה זה, עד סוף של... אם צריך, מה שיהיה, כאילו נתקדם, כמו שכל עבודות עשו, 3-4 חודשים. נכון. עזוב סכומים, לא משנה, עכשיו נדבר איתך על 30%, 40%, לא הגענו לזה בכלל. ומה היה הכי מוזר והכי, הכי כאילו רגיש לי לא טוב? היינו, לא אשכח, יום רביעי בבית של אלונה, אוקיי? אומרים לנו ככה, יש לכם עד יום ראשון לתת תשובה, 3 ימים, להגיד את כל השחקנים, זה או כולם או כלום. אתה שומע למך? זאת אומרת, אם עכשיו אני, בן ביטון, רוצה לבוא לחתום על החוזה, אני לא יכול אם מיגל ויטור לא חותם. זה הרגיש לי, כאילו עשו פה משהו, שוב, אני אומר את זה מהרגשה שלי, תוכנן. כאילו, הרי זה ברור שבשלושה ימים יכולים להצליח להגיד את כל השחקנים.
אבל למה סימנו אותך דווקא? כפרובלמטי.
כי אני הייתי...
המנהיג?
אני הייתי בין המובילים בקבוצה. היא באו, דיברו איתי. עם מי ידברו? עם הזרים? למי יבואו? ואז התחילו פתאום. עכשיו, רגע, לפני שאני לא אפסס. קודם כל, זה היה, אמרתי לאסי, עכשיו אני עם אסי, נו ככה. הייתי עם אסי, זה הבן אדם שאני הכי רחתי במועדון, ועזר לי המון, אמרתי לו, אסי, אבל איך אתה נותן לנו 3 ימים לזה? כאילו, רגע, בוא נדבר, בוא נראה. אתה רוצה 15 חודשים? בוא רגע נשב, נדבר, נגיע להסדר. אנחנו רוצים לבוא לעזור למועדון. כאילו, אמרנו גם לנו בבית שלה, חי אלוהים. בוא נדבר, בוא נראה, נגיע כאילו לאיזה הסכם, לאיזה משהו. הגיוני, כאילו, בוא, אנחנו בני אדם. ואמרתי לה, אני אמרתי, ליד כל הקבינט הזה, אמרתי, חברים, אני רק רוצה להגיד, אנחנו 25 שחקנים שלא מבינים בכלום בדברים האלה. אנחנו ניקח עורך דין, שייצג אותנו מול החוזה, שנראה על מה אנחנו חותמים. לגיטימי? אתה עכשיו הולך לחתום.
חייב,
אתה לוקח עורך דין? אני לא מכיר את זה, אני לא יודע מה זה. אמרו לי, ברור. אמרו לי, ברור, אין בעיה. בסדר גמור. לא הפתעה, לא מאחורי הגב. בפגישה, אני אומר, לא שחקן אחר, אני אומר. לוקח עורך דין. אומרים לי, טוב, הכל בסדר. יוצאים מהפגישה, יום למחרת, אלונה מרגישה סכין בגב. השחקנים לא רוצים קצץ. פנו לעורך דין. אני יושב ככה, אני מתקשר לבן שר, אני אומר, תגיד, אתה רואה מה, אני מדמיין דברים כאילו? הוא אומר לי, אני לא מבין את זה. פתאום כל הקהל. אני מקבל הודעות, באינסטגרם, בטלפון. יבני. אתם מביישים, אתם לא זה, אתם לא פה. אשתי חודש שביעי מקבלת הודעות. כללות. לא אשכח את זה. כאשר לאסי, אני אומר, תגיד, מה קורה? אין לו מה להגיד לי. הוא מתקשר על היום ראשון, אסי, אחרי 3 ימים.
צריך להחזיר תשובה.
אני צריך להחזיר תשובה, אני באולטימטום. אני באולטימטום, שומע לך, אני אומר לו, אסי, אנחנו צריכים עוד קצת זמן. תן לנו, בוא נדבר, בוא נשב, בוא נראה, נגיע. אין, בן. כן או לא? איך אתה, מה זה, כאילו, מה? מישהו ציפה באמת שיהיה ככה, כן? זה הרגיש כאילו זה משהו שהוא נועל מראש. ולאחר מכן, אלונה עוזבת את הפועל באר שבע. בא מפרק, קצץ את כל החוזים, שוב, 3-4 חודשים. זה היה בסוף הסיכום שהיה. חצי שנה, בין 4-5 שנה, זה היה הסיכום שהיה. קיצוץ, ואחר כך כביכול חוזרים לחוזים
הרגילים.
לא יודע בסוף אם הם חזרו או לא, אני כבר עזבתי. אבל לא יודע אם הם עזבו או לא. בקיצור, זה היה הרגשה כל כך רעה, וכל הקהל הסיטו אותו נגדנו. אני באותו רגע דעתי שאני לא נשאר בהפועל באר שבע. דעתי שאני לא יכול להמשיך ככה. ידעתי, כאילו, בוא, גם בגדול, כולם ידעו שעדיין אלונה במועדון. ידעו שאלונה במועדון. היא לא באמת עזבה. הרי הקבוצה, היא לא קנתה אותה בחזרה. נכון? יפה. אז... בוא נודה באמת, זה הרגשה, זה מה שאני ידעתי, זה מה שאני שמעתי.
והיום, אם אתה פוגש את אלונה?
אני אגיד לה שלום, גם פגשתי אותה, ואני מכבד אותה, והכל טוב, ואני אומר מה שאני מרגיש, ואיך אני הרגשתי באותו זמן. ואגב, שעזבתי, אני שלחתי לה הודעה, ואני אמרתי לה בדיוק מה שאני מרגיש. שלחתי לה הודעה, הסברתי לה בדיוק מה הרגשתי, מה אני חושב, מה היה לו בסדר בעיניי, והיא שלחה לי, הכל היה מכובד, ובאמת, ואני ראיתי אותה גם אחרי אותה ואת אלי, שאני מאוד מעריך, ואמרתי להם שלום, ואני לא עכשיו במקום שאני עכשיו בא לנטות עם החלילה, לא. אבל היה חשוב לי לספר את זה, ולהגיד מה היה, שגם מועדי באר שבע ידעו, ואז ראיתי גם אבי לוזון, הוציא ציטוט, שחקני באר שבע לא רוצים לקצץ ולעזור לאלונה, כי מאז הם ביחסים קרובים. פניתי גם לזה עם אסי, אמרתי לו, מה, תראה? הדברים האלה. לא היה לו מה להגיד לי. אסי הסתכל לי בעיניים, אבל לא היה לו מה להגיד לי.
אוקיי, אז אתה מסיים שם בטעם חמוץ בגלל זה, ויוצא להשאלה למכבי תל אביב.
אז בקיץ כבר הבנתי שזה לא... שאני לא, כנראה לא אמשיך, וגם אני כבר הרגשתי די, הרגשתי מיצוי, ואשתי רצתה לעזוב למרכז כבר, והיה לי המון 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 סיבות, והרגשתי שדי. די, אני עוזב.
וזה המשחק הראשון במכבי תל אביב, משחק נגד באר שבע באלוף האלופים.
כן, היה המשחק הראשון, באר שבע, אלוף האלופים, לקחנו את האלוף האלופים, במכבי. זה היה קצת מוזר.
אבל זה לא מתחבר לך שם.
לא מתחבר לי שם, לא מתחבר לי שם. גם, הקורונה הייתה בשיא, לא היה קהל, מסכות, מלא בדיקות, טיסות לאירופה. בא מאמן, באמת, בעיניי המאמן הכי גרוע שאימן אותי.
מי זה?
היווני הזה, איך קראו לו?
אוקיי, הפרצוף שלו עולה לי בראש, אני לא עולה לי השם.
מרוב שהוא כזה לא מעניין אותי, אבל בא אחי השם שלו. יכול להגיד לך שאף אחד לא אהב אותו שם, גם מי ששיחק לא אהב אותו במכבי. פשוט לא התחבר לי שם, לא התחבר לי שם, גם על כל הסיטואציה, גם... השחקנים התחברתי להם מאוד, כן, יש לי שם חברים משם והכל, אבל לא התחברתי למועדון. וזה יכול לקרות. אני לא כועס גם על מכבי, גם לי יש חלק בזה תמיד, אני תמיד אומר שגם לי יש חלק בכל ה... כמו הצלחות, גם בכישלונות. אבל דווקא אני לא מתחיל את המעבר למכבי, כי המעבר למכבי גרם לי להגיע להפועל.
בדיוק, ואז אתה סוגר מעגל בעצם.
ואז סגרתי מעגל,
למה המעבר למכבי גרם לך להגיע להפועל?
כי בקיץ לא היה לי הפועל. לא חשבתי על הפועל, לא היה לי הפועל, וממכבי בינואר כבר דיברו איתי מהפועל, וזה לא החלטה קלה, כי הפועל הייתה מינוס 6 מתחת לקו. כשאני הגעתי...
הגעת בינואר עם אייבינדר.
נכון, הפועל הייתה מינוס 6 מתחת לקו, זה מטורף. הפועל תל אביב, מינוס 6, יורדת ליגה, קבוצה מפורקת. מפורקת, מלא צעירים, בלגן, לא יודעים מי נגד מי שם. והקליק היה ראשוני. הקליק הראשוני היה מדהים. ישר, מההתחלה. קודם כל עם ניר קלינגר, שזה המאמן השני שאני הכי אוהב. באמת, היה לי איתו חיבור מדהים. והגענו, לא רק אני ואייבי, הגענו אני ואייבי, הגענו שלומי חלוץ, שלומי יזול לחלוץ, הגענו לידור כהן, היו שחקנים טובים שהגיעו, והרמנו את הקבוצה. הרמנו את הקבוצה, נשארנו 3 מחזורים לסוף, הבאנו את הקהל איתנו, הגענו גמר גביע שהפסדנו בערכה למכבי. כן? לקחו לי 2 גביעים, מכבי. לקחו לי 2 גביעים, בגמר פעמיים הפסדתי להם.
כן. באר שבע, כמובן.
כן? וגם עונה לאחר מכן, עשינו עונה מדהימה.
פלייאוף עליון.
עשינו פלייאוף עליון, עשיתי עונה מדהימה, מספרים, גולים, היה לי איזה 4 שערים, עם בישולים, ובאמת הרגשתי בשיא שלי. יכול להגיד לך מכל הבחינות. גם נהניתי במועדון, הרגשתי מחובר לקהל, לקבוצה.
היה לך חשוב הסגירת מעגל הזאת?
כן, היה לי חשוב. זה לא ישב לי בראש לפני כל כך, אבל כשזה הגיע הזדמנות, אז זה בער בי. ומאוד מאוד 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 נהניתי. עשינו שנה וחצי מדהימות, ואז באו והחליטו לשנות הכל. החליטו לשנות הכל. בשנה האחרונה שלי בחוזה, בדרך כלל, מה שאני יודע בכדורגל, זה אל תמציא יותר מדי. אל תמציא. משהו שהולך טוב, שמור אותו, חזק אותו איפה שצריך, נקודות, תשבר, לך קדימה. עשינו פלייאוף עליון, קבוצה טובה. מגיעים בקיץ, מונו אנשים...
זה שבוקסה הגיע?
נכון. שבוקסה הגיע, נכנסים לשיחות עם בוקסה, כמה ותיקים, אחד מקבל, לא משנה שמות, אחד מקבל שהולך להיות שלום תקווה, יולי, עוד התחילה העונה בכלל, עשינו עונה טובה. אחד הולך להיות שלום תקווה, אחד ישחק פחות, אחד לא בתוכניות, מכניס אותי בוקסה לחדר, לא מכיר אותו, בחיים לא העברתי אותו מילה, כלום, לא היה לי אותו, אין לי אותו כלום, באמת. אומר לי, שמע, בן, בעיניי, אתה המגן הטוב בארץ. ככה אומר לי, שוב אמרתי לך, לגבי הערכה המקצועית שאני תמיד okay. קיבלתי, אומר לי, בעיניי אתה המגן הכי טוב בארץ, אבל יש לי בעיה איתך. נסתכל עליו, אומר לו, אוקיי, מה הבעיה? אתה בעייתי לי בחדר הלבשה, הוא אומר לי. אני אומר לו, רגע, אנחנו מכירים? אתה, מה, כאילו, איך אני בעייתי לך? אתה בכלל לא היית פה גם. כאילו, אתה לא היית פה. עכשיו, אני אומר חשוב, לא, אין מחובר כמוני על חדר הלבשה, אין טוב כמו שעשינו, היה חדר הלבשה כל כך טוב, והשנה עם החדר הלבשה הכי טוב שהיה לי, אולי למעט שנה אחת בבאר שבע. הכי טוב שהיה לנו, כולה, מהצעיר ביותר, מליינר ודוידה, ולמקין שעלה, ועד אייבי ועידן ורד ושלום, היינו באמת קבוצה כל כך טובה ומחוברת, וכיפית, וערבים, ובאמת, אימא לי, אימא לי, אימא לי, אימא לי זונה. הוא אומר לי, משפט כזה, אני יושב ככה, אני באלם. אני לא מבין, אני לא מכיר את הבן אדם. אומר לו, אסמך, מה אתה אומר את זה? לא, אמרו לי, שמעתי. אתה יודע מה זה? נשמות הטובות בכדורגל, אין לי מושג מה, יש לי מושג, אבל לא משנה. אומרים לו דבר כזה, אמרתי לו, טוב, אני בסדר. פה, ככה התחילה העונה. כאילו, ככה התחילה העונה. יוצאים, מגיעים לסגל, אני רואה 10 או 11 ילדים מהנוער, שבדיעבד בוקס הטיפח, כאילו, בזה הוא מעלה לבוגרים. 11 שחקני נוער. עלו לבוגרים. אני בחיים שלא רואה דבר כזה. פירקו את הקבוצה. פתאום הוותיקים, הרבה, שאמרו להם, אתה תהיה ככה, אתה תהיה ככה, עוד לפני שהתחילה העונה. נהיו ממורמרים, לא שיחקו. פתאום 11 שחקנים, ילדים, עונים. לפני הפועל תל אביב זה קייטנה, שאתה יכול לעלות 11 שחקני נוער ולשלב. צריך שיהיה איזון. ברור. אתה לא יכול לרסק חדר הלבשה, אתה לא יכול לרסק קבוצה ככה. זה הפועל תל אביב, הלו. זה הפועל תל אביב, זה לא... סלח לי, קבוצות אחרות קטנות, אני לא אגיד את השם.
והעונה הזאת התחילה עם רפואה, ואז הגיע דראפיץ',
התחילה, נכון? התחילה עם רפואה, שרפואה ובוקסה.
לא הסתדר.
כל היום שומעים בתקשורת ובזה שהם בפיצוצים ולא מסתדרים, ופשוט חירבו לנו את הקבוצה. חירבו, ככה אני הרגשתי, שחירבו לי את הקבוצה. שכל מה שעשיתי בשנה וחצי האלה, שהרמנו את המועדון, אני אגיד הרמנו, ממש מקבוצה שהייתה שבורה, הפועל תל אביב חזרה לתת פייט. לא נדחה שעכשיו היא רצה לאליפויות וכאלה, אבל נתנה לתת פייט, וכבוד לקהל, וכיף לראות, ושחק כדורגל טוב, וסבבה, וקבוצה טובה. קבוצה טובה. פירקו את הקבוצה. ולראיה, שרנו בליגה כמעט מחזור אחרון. מחזור אחרון שרנו בליגה, ואז עוד בוקס עזב באמצע העונה, באו אמריקאים, החליף אותו חן סול, שהוא בכלל אנליסט. כן. החליף אותו חן סול, אנליסט, שיש לו אנגלית ראותה, מסתמן, וכן, והוא בא, וסוף שנה, במקום ללמוד מהטעויות, הוא היה במועדון הרבה שנים
שלו. כן, הקריסה המשיכה.
במקום ללמוד מהטעויות, שוב, המשיכו בקריסה. אני הלכתי, אמר לי, אני מחפש כיוונים אחרים, אמרתי לו טוב. והוא הלך, וזה הלך, חוץ מהי וכולם הלכו, אלו, והם ירדו ליגה.
כן.
והקרמה היא ככה.
לוחצים עלינו לסיים,
לא,
נעשה,
רגע, אני רוצה קצר,
משחק אבל. אסוציאציות, כן. את השאלות הקצרות, הקצרות האלה,
חייר,
כן.
תתחיל, גילי.
יאללה.
מה הרגע הכי זכור לך מהקריירה, שתבחר אחד שאתה נזכר בו וצמרמורות?
הרגע אחד, סאות'המפטון.
שם, זה היה ניצחון או זה היה? מה זה היה? טקו? מה זה
היה? טקו,
אבל עלינו,
אבל עלינו, אבל זה היה רגע מדהים.
כן, בטח.
עם דגלי ישראל ו...
טוב, המשחק הזה.
המאמן הכי טוב שהיה לך, ענית, ברק בכר. השחקן הכי טוב ששיחקת איתו, ולמה זה וואקמה?
אני חושב שאתה הכי כיף או
הכי טוב? הכי כיף או הכי טוב?
הכי טוב, מקצועית, הכי טוב.
שמע, מקצועית, אני יכול להגיד לך שיש לו את כל החבילה, זה וואקמה. יש לו את כל החבילה.
אוקיי.
אבל נהניתי יותר עם שחקנים אחרים.
מי?
ככה, זה מתחלק. עם אור בוזגלו נהניתי בשנים הראשונות, מאוד, כי הוא הייתי על הקו, אבל ההבנה עיוורת, השיתוף פעולה הכי טוב שהיה לי בקריירה, זה היה עם אור בליקסון.
אליקסון.
חד משמעית, זה היה לי משהו חריג, כאילו, בכל קנה מידה.
השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו, שהכי היה לך קשה נגדו?
שהכי היה לי קשה נגדו, הכי היה לי קשה נגדו, האומי סאות'המפטון, איך קראו לו?
טאדיץ'?
כוכב, לא, 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 לא טאדיץ', אחד סילון, מפלצת, לא יודעת השם שלו.
אני גם לא זוכר, אין סיכוי.
כוכב, כוכב.
יש לך עוד שאלות?
ממי הכי נפגעת בכדורגל?
ממי הכי נפגעתי? אני לא בוחר לקרוא לזה להיפגע. לא בוחר, כי אני לא קצת דברים אישית. יחזבו אותי המון אנשים בכדורגל, אבל אין מה לעשות. מי שמכיר את המקצוע הזה יודע שמקצוע רע, ומקצוע שכולם דואגים לעצמם, ואין מה לעשות. לא צריך לקחת את זה באופן אישי.
טוב, נראה לי, תשמע, בעיקרון אפשר לדבר איתך עוד באמת שעות.
כן.
אבל צריך לזה יום שלם.
כן,
ואנחנו שמחים שהיית חלק מהפרק הזה, חלק מרכזי מהפרק הזה, מהפרק המאה שלנו בקיק טוק. בן, נאחל לך המון בהצלחה. Yeah. אגב, נשאר בכדורגל ככה בקלוז'ר או ש...
כרגע אני בבית, במשפחה, לקח את הזמן, נראה, אני לא פוסל שום דבר. לא פוסל.
אני אשמח שתישאר.
המון הצלחה בקריירה, יוצאים לחיים האמיתיים. סרטן יוצא בגיל 35 לחיים האמיתיים.
כן.
שיהיה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה, בן, גילי.
תודה.
שיהיה לנו עוד 100 תוכניות לפחות.
תודה.
יאללה, ביי.